זה ממש בפתחה של הכנרת, היכן שהרבה נחלים נכנסים לכנרת. תופפנו שם ושרנו. ממש... כן, שנייה, עוד אחד. קרה. טוב, אני צריך רגע לרפרש. שים לכם משהו. כן, אז הייתה בקשה מהצוות הטכני לנגן את הקטע הזה שוב, אז אני מנגן אותו שוב. אז אני אומר עוד פעם, צולם ב-2009 בכנרת, רואים, זה לא נראה בלי המצלמה, אבל במקביל אין פה עריכה, אין פה פוטושופ, אין פה משחק שלאחר צילום, זה רק במצלמה, וזה מה שהמצלמה צילמה, אוקיי? As is. רואים שלוש קרני שמש יורדות מלמעלה כלפי מטה ויוצרות משולש או פירמידה, ומשולש אדום או השתקפות של אור כמשולש אדום הפוך, פירמידה הפוכה, שנמצא על הפירמידה או על המשולש יורד מהשמש. מה שנוצר זה מגן דוד, ואם אנחנו מסתכלים על זה כמגן דוד תלת ממדי מאור, בעצם מקבלים כאן מרכבה של אור מעלינו. עכשיו, לא יודע בדיוק אם זה התדר של הטוף, אם זה הכוונש בלב, אם זה אנחנו, יש לנו חלק או אין לנו חלק, לא יודע. וזה מה שהיה. זה מה שהתרחש ב-2009 בכנרת, עם הטוף. עם הטוף היפה הזה, החזק הזה. אחלה טוף, תבינו, אני כל הלילה תופפתי עליו, אני לא מגזים. אני ברגע שישבתי עליו שתי מקלות, אני, כל הגוף תירתת, אני תופפתי עליו שעות, אני לא ישנתי בלילה לפני. לא ישנתי בלילה לפני. כל הלילה תופפתי. פשוט הרטט של הטוף יצר משהו בגוף שלא, שפשוט מאיר ופותח. מאוד מיוחד, אני חייב לומר, מאוד מיוחד, ואני אומר את זה בתור מישהו שמצוי קצת במוזיקה. מכיר תדרים, מכיר רגשות, תחושות בגוף, משהו אחר בהחלט. עכשיו, אני מספר לכם את זה בהקשר מאוד ספציפי, מחר, ביום רביעי. אני אסע לאחד ממקורות המים בצפון הארץ. נכון, ממש נתנו לנו לראות, כל העם רואים את הקולות, אם תרצו, במעמד הר סיני, וכל העם רואים את הקולות, אנחנו רואים את זה פה, ויומר, ברוך אלוהים רחפת פני המים, ואומר אלוהים יהי אור ויהי אור. מחר, מחר אני, כבר ברק, כבר אתה מצטרף, מחר אני נוסע לצפון הארץ, יותר צפון מאיפה שאני, לאחד ממקורות, או יותר, אבל בוא נגיד אחד ממקורות המים של הירדן ושל הכנרת, ולך לעשות את זה עם אשתי והילד, ואולי עמית יצטרף אליי ויצלמו אותי, זה יהיה סרטון קצר, ניסה לשם עם איזה קערה או שתי קערות קריסטל, והרעיון הוא לקרוא למים מלמטה. אתם יודעים, יש משהו שאולי אנחנו מפספסים, יש הרבה דברים שאנחנו מפספסים, יש משהו שאולי אנחנו מפספסים, ואני אסביר. כשבאים לעשות טקס למים, ובאותה תקופה ב-2009, זה היה טקס למים, מה שהיה זה היה טקס למים, אוקיי? מה שעשינו זה כאילו נתנו, או לא כאילו, נתנו אהבה והודיה למים, אוקיי? ומה שלא ידענו אז, זה שמי אנחנו בכלל שניתן אהבה והודיה למים, בטח כשאנחנו חוטאים ומלוכלכים ולא נקיים בעצמנו בתודעה. מה שהבנתי במהלך השנים ובטח לאחרונה, זה שאנחנו צריכים לקרוא למים מלמטה, כי בכל העולם יש מה שנקרא מים ראשוניים, או מי מקור, או primary water באנגלית. וכשאנחנו קוראים בהתכוונות, עם צליל, למים מלמטה, לעלות, לבוא ולשטוף, לבוא ולנקות, אז עשוי לקרות משהו, עשוי להתרחש משהו מאוד מאוד טוב. אגב, בדיוק כשם שאבן השתייה בהר הבית, היא שם כפקק על המים התחתונים, לפחות ממה שאני יודע, בכל אופן, בכל העולם יש מים תחתונים, או מים ראשוניים, primary water, ומחר מה שאני הולך לעשות זה להתחיל משהו שיעשה גם במקביל, גם באנגליה וגם באמריקה, ואני מקווה מאוד שזה, אני מתחיל בקטן, אני, אנחנו, המשפחה, לא אירוע ולא משהו המוני, אני מתחיל בקטן, כי התהודה הזה, הדבר הראשוני הזה, שנייה, זה, הדבר הראשוני הזה, אוקיי? הדבר הראשוני הזה, זה מה שחשוב. מה שזה עושה, ברגע שמשהו אחר בתדר של זה שומע, הוא מהדהד איתו. ויאיה, זה לא תפילה למים. אוקיי? זה פשוט לקרוא למים מלמטה לבוא ולשטוף את המים של העולם, לחדש את הזיכרון של המים, לחדש את תבונת המים. זה משהו אמיתי, ולעזור לנו, למים בגוף שלנו, לחדש את המים, לחדש את התודעה, לחדש את המבנים הגיאומטריים. אני עדיין לא יודע מה אני הולך לומר מחר, אבל אני רק מספר לכם שאני הולך לומר מחר כמה דברים, ביחד עם קול, עם קולי ועם הצליל של קערת הקריסטל, כי אני רוצה לפעול בעוד דרכים. עכשיו, בתור אחד שעושה ולא מחכה לאחרים, אז אני עושה ולא מחכה לאחרים. כי עכשיו ללכת לפתוח אירוע, ואז יגידו לי, לא, בוא נעשה את זה פה, שי, תעשה את זה בשש, שי, למה אתה לא מזמין גם אותו? נכון שזה מה שתאמרו? או מי שיאמר, יאמר את זה. וגם אם לא תאמרו, אתם תחשבו את זה בראש, תגידו, אבל לא, כדאי לעשות ככה, רגע, מה ללבוש? תקשיבו, המהות היא החשובה, השאר פק פק, אוקיי? השאר פקה פקה. המהות היא החשובה, אתם רוצים תעשו, וזה נכון לגבי כל דבר בחיים שלכם. נעשה רגע קטע קצר, ונזמין פנימה את ברק, ברק כהן. מארצות הנחר, כבר אני מכניס אותך ברק. יו יו, מה העניינים אחי?
האם שומע רות עבור?
שומע, רגע, תן נסגור פה את הסנברת.
כן. טוב, כל כך
כנרת, זה היה, מה זה
נייטיב אמריקן?
כן, זה אכן מה שזה היה, והאמת, ווייט איגל, כך שמה, אני לא יודע מה שמה אמיתי אפילו, אבל התלוננו עליה האינדיאנים, שהיא גונבת להם את התרבות, כי הוא לא מספיק פגעו בהם, רצחו בהם, אז היא גם גונבת להם שמות, ומנסה אז להתלבש כמוהם בשביל לעשות כמה ג'ובות, אז בערוץ היוטיוב שלה תמיד היו תלונות מאינדיאנים, מהאנשים שאתה רואה שהם באמת אינדיאנים, אתה נכנס להם לפרופיל, אתה רואה אינדיאנים, כאילו אחי, אולי בלי הנוצות ובוגה בוגה וכאלה, אבל אתה רואה אינדיאנים שאומרים, מה, מי את בכלל? מה זה האדם הלבן הזה שבא, קורא לעצמו ווייט איגל וזה? אבל, אבל, ויש כאן אבל. מה שהיא עשתה היה מופלא. גם התוף הזה, אני סיפרתי קודם, לא יודע אם שמעת, תקשיב, כשאני תופפתי לה, אני לא חוויתי דבר כזה בחיים. כאילו, חוויה היחידה במינה, אני תופפתי עליו שעות, לא רציתי לעזוב אותו. ברגע כל הגוף שלך, אתה לא רוצה לעזוב את הדבר הזה. עכשיו אני, באבונותיי, גם יש לי חוש קצב בסדר, אז אתה יודע, כשכולם עושים, אני עושה, וכן הלאה וכן הלאה, אני משחק עם המקצבים, ופשוט לא עזבתי את הטוף כל הלילה, אני לא מגזים, לא מגזים, וזה המשיך עד היום למחרת, וזו הייתה פשוט חוויה מרטיטה, תרתי משמע, והדבר הטוב שבאמת קרה מזה, קודם כל שהטוף הזה הגיע לישראל, ויכולנו לחוות אותו. דבר שני, דבר שני, אתה לא ראית את הטוף הזה, אתה יודע, אני אראה לך, אולי לא עכשיו בשידור, אבל אני אראה לך אחר כך. ודבר שני, זה בעצם כל ההבאה של הטוף הזה לישראל, הייתה כחלק מאירוע מים עולמי, קראו לו Live H2O, שמי שהפיק אותו זה לן הורוביץ, שלן הורוביץ הוא גם זה שהביא את ה-528, ושיתף אותנו, וגם חשף הרבה סיפורי קנוניות, לא, אבל אם אתה פה, כל מיני סיפורי קנוניות מהעולם, שהיום אנחנו רואים יותר את ההשפעות שלהם, זאת אומרת, איך זה בא לידי ביטוי, כן, בשנתיים האחרונות ובתוכניות העתידיות. זה היה אירוע מכונן, הוא היה בירושלים, לא רק, הוא היה בכמה מקומות, אבל עיקר האירוע היה בירושלים, ויש שם, יש לי תמונות משם, אתה יודע מה, תן לי רגע, בוא נראה אם אני מוצא את התמונה הזאת, חכה רגע, הנה, זה משם, חכה, תראה, אני פותח, ים, תראה את אבא, איזה חתיך הוא היה רגע. זה. זה תמונה משם, מ-Live H2O, מהאירוע בירושלים ב-2000.
זה גלגול היית אינדיאני, זה ברור.
מה, מה?
זה גלגול היית אינדיאני.
יש מצב. אגב, המיקרופון שלך כקמייקה, ברק, רק שתדע.
מה אני אעשה?
זה ממש מ-2009, וזה קצת כמה חודשים, אתה יודע, הגעתי לפה באפריל, זה מיולי, אני חושב. זה רק 3 חודשים אחרי שהגעתי לישראל, ישר התחברתי לזה. הקמנו את האתר עם עמית של אהבה 528, זה היה, אני אומר לך, אירוע ממש מכונן, ואחרי זה קניתי טנדר, ון, GMC, שמתי עליו מערכת מימן, כמו שאתה זוכר, שגם לך הייתה אז, ודיברנו על זה אז, אתה זוכר? ובעצם הסתובבתי בארץ עם עמית, והלכנו לפסטיבלים, ועשינו סדנאות, דיברנו על מים וקנוניות וכל מיני דברים כאלה. כן, אז זה מה שנעשה אז. יאללה, גש. יש לך עוד משהו?
התמונה שלך נורא מזכירה לי את מל גיבסון בקונן הברברי, או באחד מהסרטים האלה.
אולי לא יודע, יכול להיות.
אני מנסה כאן לחבר את המיקרופון היותר טוב שיש לי, אני הוא...
ביי! יופי, דבר, אז יש... ביי.
ביי.
ביי. אתה יודע שביי זה באנגלית. כן. אתה יכול להגיד להתראות.
גם מאסטר זה באנגלית.
גם מה?
מאסטר.
נכון.
מאסטר.
ים הולך להתחפש למאסטר נינג'ה בפורים, נכון?
מאסטר... המאסטר של נינג'ה, אם אתם מכירים.
הם לא מכירים כל
כך. הרוב לא מכירים. הרוב לא מכירים. אבל הילדים לרוב כן מכירים מבוגרים עד השתם שם. טוב, עד ביי.
ביי, לי טוב. ברק, אם תוכל לשלוח לי בפייסבוק קישורים לקבוצות פייסבוק שלך, אנשים מבקשים, אז אני אשתף אותם כאן, בסדר?
אוקיי, אני אשלח לך בצ'אט האישי בינינו, כן?
כן, כן, ואני אשתף את זה. תגיד, אתה יכול, אני שנייה הולך רגע להתפנות, אתה יכול להיות פה רגע?
כן, שור.
יאללה, זה שלך הבמה, אני כבר חוזר.
אבל הייתי רוצה שתהיה נוכח במה ש... אני חושב שדבר שחשוב לעלות ולדבר עליו...
אבל רגע, נשמה, אתה יכול לדבר דקה או שאני אשים איזה שיר? אני פשוט רוצה להתפנות.
אני אשלח כאן את הלינקים וכאלה.
סבבה. Thank you. היית לא שם כלום. צוות הטכני נעלב ממני. בואו נראה, שנייה אני חוזר. מה הפרעות יש פה היום, יש בה איזה חתולה רוצה לצאת, להיכנס, לעניינים.
יש תלוניה נגדנו.
מה? יופי, אז אני רואה את הכישורים.
מישהו אמר לי שהורידו את השידור של, של טל, שהיה אתמול, של שום.
מי זה טל? מי זה טל? גיא טל?
אני לא שומע אותך, אתה במיוט.
לא, היי, לא, אני לא במיוט, אתה אמור לשמוע אותי. שומע? 1-2, 1-2? לא שומע, זה משהו אצלך. טוב, נהיה לנו ברדק טכני פה.
לא שומעים אותך.
שומעים, שומעים, זה אתה רק לא שומע. שומע אותי כעת? אני אכתוב לך רק הודעה קטנה, רפרש, כן. טוב, אז מה שרציתי לומר, כן, אני יודע ששומעים אותי, זה רק ברק לא שומע אותי, ברק, כשאתה שומע אותי, אתה תאמר לי. מה שרציתי לומר...
אני לא שומע אותך, שי, לא יודע למה.
אני גם לא יודע למה, כתבתי לך בצ'אט.
שנייה, אני אסדר את הבעיות שלי ואני אחזור.
נראה לי גם. יפה התמונה, סטופ, פשוט ככה, אני לא מסכים, שימו את היד, תעצרו, אני לא מסכים, וכן, בטח ירצו להעביר פה חוק של חיצונים וכאלה דברים, כן. אבל זה לא מה שרציתי לומר, מה שרציתי לומר, זה בעצם, שברגע שאנחנו עושים את הכוונה שלנו, ועובדים עם מים ועם קול, אנחנו מתחילים לשפר, אבל, וגם פה יש אבל, כשאנחנו לא נקיים, והכוונה שלנו לא נקייה, איך אנחנו יכולים לשפר? חשבתם על זה רגע? תחשבו על זה, תחשבו על זה שנייה. עוד פעם, אתם באים לעשות משהו טוב, אתם מתכוונים למשהו טוב. חמד, הכוונה היא חשובה והיא טובה. אבל אם אתם לא מספיק נקיים בתודעה, בלב, איך אתם בכלל יכולים לחשוב שאתם תשפרו משהו? עכשיו אני אגלה לכם, ודווקא זה משהו שהייתי שמח שברק ישמע, אבל לא משנה, אני לא אעצור את השידור בגלל שהוא לא שומע. בויפאסנה, כשנכנסים לקורס ויפאסנה, לומדים שלושה דברים. אחד זה אנאפאנה, במשך שלושה ימים מתרגלים אנאפאנה, הדבר השני זה ויפאסנה, זה מתרגלים את הטכניקה של הויפאסנה. והדבר השלישי בסוף, ביום האחרון, זה מטה. מטה. אוקיי, זה לא מטאברס וזה לא מוות. מטה. אוקיי. אנאפאנה, זה בעצם התבוננות בנשימה. אוקיי? התבוננות בנשימה שנכנסת ויוצאת מהנחיריים. בלי לנשום עמוק, בלי לנשום רדוד, בלי להפריע לנשימה, לפעמים היא ככה, לפעמים היא ככה, רק להתבונן בנשימה. שלושה ימים זה רק התרגול הזה. אתה שומע אותי? לא שומע אותי.
אני לא שומע אותך, לא יודע אם אחרים שומעים אותך, לא יודע אם אתה שומע אותי.
שומעים, שומעים, רק, אוקיי, רק אתה, אתה לא שומע.
לא שומע אותך. אותך לא.
תקרא,
אני תקרא. קצת קורא שפתיים.
תרפרש, כתבתי, תרפרש.
תעשה רפרש.
כן, אז בעצם האנאפאנה זה בעצם למה זה נועד? קודם כל לחדד את המחשבה, כן, אני יודע שומעים את שניכם, אבל הוא לא שומע אותי. אני, כשהוא ייכנס, אני אגיד לו. אז קודם כל, האנפנה היא על מנת לחדד את, את הכלי, הכלי שלנו, השכל, לחדד אותו, שלא יתפוס מחשבות שרצות וילך אחריהם, לשלוט בו. אני רוצה את התשומת לב שלי עכשיו פה, 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 אוקיי? שומע אותי ברק?
אני שומע אותך, כן.
אני אעשה לך רגע, תנסה לעשות ביטול אקו אם אתה לא שומע אותי טוב, אוקיי? יש לך בהגדרות מיקרופון. בכל אופן, אני אמשיך כי זה דווקא מעניין ובטח יהיה לך משהו לומר על זה. אז...
אני חושב שהתחלת לדבר על ויפאסנה.
כן, כן. מה שאמרתי זה שכשבאים נגיד לעשות משהו טוב למים או עם המים, אנחנו מתכוונים לטוב, אבל אם אנחנו לא נקיים, אם אין לנו באמת כוונה תאורה, אם לא נקינו את הלב, את הראש, את עצמנו מהשטויות שאנחנו סוחבים, איך אנחנו בכלל יכולים לבוא ולעשות משהו טוב למישהו או למשהו אחר? ואז בעצם אני נותן דוגמה את הויפאסנה שיש בה שלוש טכניקות, אחת זה אנפנה, אחת זה אנפנה, שתיים זה ויפאסנה,
שתיים זה ויפאסנה.
אני שומע את עצמי עכשיו, ועכשיו יש אקו.
עצמי עכשיו, ועכשיו יש אקו.
אוקיי, ננסה להוריד פה את הווליום.
והשלישי זה מטה, אוקיי? עכשיו, בעצם, ואז התחלתי להסביר על זה. אז האנפנה זה הטכניקה לאלף את השכל. אוקיי? לשלוט בשכל. מה זאת אומרת? במקום שהשכל ירדוף אחרי כל מיני מחשבות ורעיונות שבאות, ובאמת בשלושה הימים הראשונים בתרגול האנפנה, זה הכי חמור. אני לא רוצה לספר לכם דוגמאות כי חלקן גסות, אבל כשאתה עוצם עיניים ומנסה, ופתאום באות לך תמונות, ואתם יכולים לדמיין לבד, ואתה כאילו, מה קורה פה? איפה אני? פתאום אתה פותח עיניים, אתה רואה שאתה באולם מדיטציה והכל שקט, אבל בראש יש כל כך הרבה דברים. והשלושה הימים האלה הראשונים, הם רק בשביל לחדד את המחשבה ולשלוט בה, ממש לאלף אותה, עתי פה, עכשיו באה מחשבה אחרת, בוא ניסע לטורקיה, לא, אנחנו פה מתבוננים בנשימה, בוא נלך לשחות, לא, מה עם החברה מגיל 12, לא, זה לא מה שאמורים לעשות עכשיו. כל הדברים, כל הפח זבל שלנו במשך השנים, עולה בשלושה הימים האלה, וגם אחר כך, וגם בכל החיים. והמטרה היא להתבונן רק בנשימה, לא לשנות אותה, לא לעשות כלום, רק להתבונן בנשימה. אוקיי? אחרי זה במשך שישה ימים, מתרגלים ויפאסנה, שזה בעצם אותה מחשבה מחודדת ומדויקת, עוברים איתה על כל הגוף, לא רק פה. אוקיי, בגדול אני מסביר, כן? ומה שזה עושה, אתה בעצם מצליח באמצעות הטכניקה, לא נכנסת את זה לעומק, גם לנקות דברים במישור הפיזי, וגם במישור התודעתי, דברים שאספת במשך שנים, בוא נגיד, יש לך כאב ברך, אוקיי? הכאב ברך הזה, אז אתה אומר, אוקיי, זה מזה שאני יושב מלא זמן, נכון? אבל אתה רואה שאחרי שישבת 10 דקות, פתאום הכאב נעלם. אז מה זה הכאב ברך הזה? הוא לא באמת כאב אם הוא בא והולך. ואז אתה אומר, רגע, הכאב הזה גם קשור לאיזושהי מחשבה לא טובה. ובאמת, אנחנו יודעים שלכל צד פיזי, יש את ההיבט המנטלי, הנפשי, השכלי, הרגשי. וכשאתה מצליח לנקות את זה, אז גם הכאב הפיזי הולך, וגם הכאב המנטלי הולך. וקורה שם תהליך מאוד מעניין. ואז בסוף, רק אחרי שחידדתי את השכל, חידדתי את הכלי הזה, ועבדתי איתו בצורה כזאת שניקיתי מהגוף, גם שוב, את ההיבט הפיזי של ההתניות, וגם את ההיבט הרגשי או השכלי או הנפשי של ההתניות, ואז אני יותר נקי, אני בכוונה משתמש במילים פשוטות, ביום האחרון, התרגול, וזו המטרה של כל הויפאסנה, לא הויפאסנה היא המטרה, המטרה היא בעצם להיות נקי מספיק, בשביל שנוכל לשבת, להתרכז, להתכוונן, ולתת אהבה לכל הסובב אותנו, לחברים, למשפחה, לאויבים, לבעלי חיים, לצמחים, לאדמה, למים, להכל. וכל התרגול של אנפנה וויפאסנה, זה רק על מנת שנוכל להיות בתדר הזה של להיות מסוגל לתת אהבה, להיות נקי מספיק בשביל לתת אהבה החוצה. משהו מאוד מאוד מיוחד, ואני אשמח שתגיב על זה, או שתגיד את מה שרצית לומר קודם.
אפשר להגיד עוד טיפה על זה, כאילו זה פרויקט לחיים, זה לא משהו שקורה בעשרה ימים.
בוודאי.
ובשיחה הראשונה שדיברנו, דיברתי על שלושת האספקטים שקשורים להביא לשינוי בעולם, ובאמת הכל יושב על הקשר שלנו עם עצמנו. ואומרים בני הדור כפני הכלב, או בגדול ההנהגה, האילומינטי וכל מה שקורה בעולם, זה פשוט רפלקשן של המצב התודעתי שלנו, ואיפה שאנחנו כמין, כמין אנושי, ואיפה שהעולם במחזוריות הקוסמית שלו, ואנחנו מקום מאוד חומרי, קלי יוגה, מי שמכיר את המושג הזה אצל ההודים, נכנסים עכשיו לעידן הדלי, אני מקווה, וזה פשוט שיקוף, כל מה שקורה, ובאמת העבודה הזאת ששי מדבר עליה, שוויפאסנה זה משהו שעשיתי עשרות פעמים, וזה כלי מאוד מאוד עוצמתי, זה סוג של self-body-mind therapy, זה פשוט תרפיה, גוף נפש עצמית, מה ששי מתאר שם זה הרבה מאוד תגובות פסיכוסומטיות שמתרחשות בגוף, כתוצאה מזה, בגדול זה כמו דיטוקס, ברגע שאתה מפסיק לאכול זבל, פתאום אתה חווה, יכול לחוות מה שנקרא healing crisis, אתה הפסקת לאכול זבל, אתה עושה צומיים, אתה רואה רק פירות, רק מיצים, פתאום יש לך שפעת, כאב גרון וכיוצא, אז מה שקורה בויפאסנה, זה ברגע שאנחנו מפסיקים להכניס זבל לתוך שבצורה של נגטיביות ומחשבות על העבר והעתיד, כי אנחנו כל הזמן נמצאים ברמה של האגו, אנחנו במחשבה על העתיד ומחשבה על העבר, וברגע שאנחנו מתחילים להיות באמת ב-here and now, אז כל מה שהצטבר, כל הרשמים, כל מה שקוראים שם סנקרות, כל הרשמים, הזיכרונות, אז הם מתחילים להיות לסופס כסוג של דיטוקס, כמו שממש קורה בדיטוקס, ורואים כמה יש לנו לנקות, זה נראה אפילו אינסופי, אבל it's a step in the right direction.
אתה יודע.
כאילו המורה אומר, it's not even one lifetime, not even one lifetime project, זה פרויקט להרבה חיים, אבל אני חושב שאם באמת מכניסים את זה לחיי היומיום בשגרה, זה ממש מביא לשינוי באופן שבו אנחנו מתמודדים עם מה שאנחנו חווים ביומיום. כן, שי.
אני זוכר שישבתי באחד הקורסים, ישבתי, ואני מרגיש כאילו מישהו יושב לי על הברך עם מסמר עשר ועם פטיש, ומכניס לי מסמרים לברכיים, ואני כאילו, פאק, אתה יודע, וזה רק להישאר איקואנימוס, ו...
זה הגמגות שציבו אותך.
אבל זה מדהים, כי באמת לראות שגם זה עובר. זאת אומרת, הכאב הכי גדול עובר, וההנאה הכי גדולה עוברת. השאלה היא מה נשאר. זאת אומרת, כשזה עובר, וזה עובר, וזה עובר, ויש מישהו שמתבונן על כל זה שעובר, מי זה אותו מתבונן? מה נשאר? מי אני? אני ההנאה? אני הכאב? אני המחשבה שחולפת? אני הרגע שעולה ויורד? אני התחושות? מה אני? וכל זה באמת דרך, לא דרך עבודה שכלית. זאת אומרת, היום אני שואל מה אני, אבל בקורס אתה לא שואל מה אני. כאילו, אתה עסוק בתרגול. התרגול הזה, ברגע שאתה בפנים, אתה כאילו הופך להיות התרגול, אתה אחרי, כאילו, זה תהליך, זה לא קורה ביום אחד, אלא אם כן אתה יודע, בר מזל או מה זה לא יהיה. אבל זה פשוט תהליך שאתה אומר, פאק, כל מה שעברתי עכשיו, זה לא שלי בכלל, זה סתם, זה בא והולך, זה לא באמת אני, והניתוק הזה, ממה שעובר עלינו, והחוויות שעוברות עלינו, והמגפה, ואתה יודע, כל הסיפורים שיש לנו בחיים, ויש לי שפעה, טוב, זה בטח קורונה, כל ההזדהות הזו, היא מקבלת פתאום פוקוס אחר, היא מקבלת כאילו זווית אחרת של הסתכלות, ופרספקטיבה אחרת, או קנה מידה אחר, ויש פה משהו מאוד... מאוד מעניין, כי זה סוג של בגרות אצל אדם. הוא לא חייב לעשות ויפאסנה בשביל הבגרות הזאת, אבל יש כאלה שהולכים במסלול הזה, יש כאלה שהולכים במסלול אחר. ויש גם את היוגה של, שכחתי את השם שלה, הסלף אינקוויירי, נו, איך קוראים לו? רמנה מהרשי. כן. אתה מבין, אז זה...
כן, כן.
זה כאילו מבחינתי הטופ. אני, יש לי את הספר של רמנה מהרשי, זה הטופ. אתה יודע... אני תמיד נותן את זה כדוגמה בסדנאות שאני עושה עם קערות קריסטל, כי אני מדבר על גלי מוח ודברים כאלה. אז אני תמיד עושה, אתה תאהב את זה, אני יכול לעשות לך איזה קטע קצר?
כן.
למרות שאני יודע שאתה גם רצית להגיד דברים, אבל פתאום אני נזכר בזה. אז היו באים לרמן המהר, שבתחילת המאה הקודמת, היו באים אליו מכל העולם. כאילו, באים אליו פיזיקאים, מדענים, סופרים, אנשי רוח, פוליטיקאים גם, היו באים כדי לדעת מי זה הבן אדם הזה, שהוא כל כך נבון בזה. ואז היו באים אליו, ושואלים אותו, נגיד שאלות, מה אתה חושב על כך וכך בפיזיקה או על העולם וזה? ואז הוא היה עונה בכלל, tell me, when you sleep, what is there? ואתה יודע, השאלה לא ברורה. אז הם לא עונים, הוא אומר לו, אוקיי, אוקיי. When you go to sleep, what is happening? אז הבן אדם אומר, I dream. Yes, 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 okay, you dream, okay. And then, כי חלימה היא קורית בסך הכל מהלילה רק איזה שעה וחצי בערך, אוקיי? אומר לו, and then? אומר לו, I don't know. Why you don't know? Why you don't know? Where you are? Who you are? You fall asleep. ואז הוא אומר לו, אין שכל, אין רגשות, אין גוף. אתה איננו בעצם, אוקיי? וזה, אתה יודע, אני make a long story short, המקום הזה שכולנו הולכים לשם כל לילה, הוא היה אומר, happily, you leave your loved ones, you leave your family, you leave all the money you collected, all your fortune, happily you go voluntarily every night to sleep. כל לילה אתה הולך לישון מבחירה, בשמחה, עוזב את כל מה שאתה אוהב, הולך לישון. מה יקרה אם לא תישן? אז אנשים אומרים, אני אשתגע או שאני אמות, נכון? ומה יש שם בשינה העמוקה הזאת? What is there? אומרים לו, לא יודעים, תחשבו, מה יש שם? מה קורה שם? כלום. Nothing, nothing. You go to nothing. Happily, every night, you go to nothing. To come back, to have everything. בעצם מקור הכוח, כאילו, נמצא שם, בנאטינגנס הזה. וכל אחד מאיתנו, כל חיה בטבע, כל צמח, יש לו את המחזור הזה של השינה, וכולנו מתחברים במה שנקרא גלי דלטה, אוקיי? התודעה הקולקטיבית, whatever, יש לזה כל מיני שמות. כולנו הולכים לשם, משאירים את הגוף ואת השם ואת הזיכרונות ואת העני, ובשביל להיכנס למועדון הזה, אתה חייב להשאיר אותך בחוץ. ומי שהולך לשם, ישן, מקבל את האנרגיה, וחוזר לחיים. וזה היה משהו מאוד עמוק, גם לכל הפיזיקאים, ולכל האנשים המלומדים שהיו באים אליו, שהיו אומרים, וואלה. ועד היום המדע לא באמת יודע מה קורה שם, כן? המדע, גם אם הוא מנסה לדעת מה קורה שם, זה לתועלות אישיות ואינטרסנטיות, נגידיות.
מעניין, אתה יודע, השתמשת במילה הזדהות, אז המילה הזדהות והמילה זהות, הן קשורות, ואני חושב ש... אחד הבעיות הגדולות שלנו, פגלין מדבר על זה באיזושהי רמה מסוימת, של זהות בתור עם, או בתור אני יהודי, אבל באמת אם הולכים לשורש העניין, הוא זהות למי אני, מה אני, במובן העמוק של המילה, וברגע שבאמת מתחילים לחקור את זה, ואנחנו שנינו אנשים שחוקרים, זה לא חקירה מנטלית, זה מגיע להיות חקירה טרנסדנטלית, מעבר למחשבה, המחשבה היא אובייקט, ומי זה הסובייקט שמסתכל על המחשבה, הוא חווה את המחשבה, הוא חווה את הזהות הזאת, ורמני בשאלה שלו, הוא היה אומר, ask yourself, who am I? כאילו, מי אני? Who am I? ושעושים את זה באופן מאוד עמוק, כל פעם שעולים מחשבות, אתם יכולים לנסות את זה כל רגע, עולים לכם מחשבות, תשאלו, מי חושב? או who am I? ואתם תראו שהמחשבה כאילו נפסקת, זה כאילו איזשהו כפתור ריסט כזה, שעושה כאילו בלנק, וכשעושים את זה הרבה זמן ובאופן מאוד אינטנסיבי, מי שעושה מדיטציה חצי שעה ביום, אין לזה אפקט, האנשים האלה ישבו כל היום מהבוקר עד הלילה במשך שנים, ועשו את זה, וזה כמו מין קרן לייזר, זה גם חווים את זה גם בויפאסנה, באנפאנה, שאיך לאט לאט הריכוז הזה, שעובדים עם המיינד, שלא נותנים לה כל הזמן לרוץ, ומחזירים אותו כל הזמן לאובייקט, הוא נהיה יותר ויותר חד, אז האנשים האלה הגיעו לרמות מאוד גבוהות של התמקדות, ואז אתה שואל את השאלה הזאת, הוא am I, והסובייקט, זה שמאחורי כל הדברים, האובזרבר, פשוט נהיה, אחרי שמתמקדים בו הרבה מאוד זמן, הוא פשוט נהיה הזהות שלנו. אז אנחנו היום חיים בזהות מדומה, והמטרה שלנו, דעתי הרוחנית בממד הזה, זה בשורה תחתונה, לחזור באמת לזהות האמיתית שלנו, ויש באמת כל מיני גישות ודרכים, אני חושב גם שגישה כמו של רבי נחמן, של התבודדות, של דיוושן, של ההבנה שיש כוח עליון, תפילה, כל, בגדול זה לא משהו שמניע אותו רק מחשבה אינטלקטואלית, אלא באמת איזשהו ערגה, המילה הזאת ערגה, וברגע שהערגה הזאת עולה כאש מאוד גדולה בהווייתנו, היא פשוט שואבת את האשליה לשורש, ואז האשליה מתה, ורמנה מריש, אני חושב שהוא דוגמה לבן אדם כזה, שהוא חי, והוא מתאר את החוויה שלו את עצמו, וזו חוויה מאוד אוניברסלית, בלתי פרסונלית, וגם כשאנחנו, אפילו בהתחלה, או בהרבה מקרים בתוך חיינו, בכל הסיטואציות, יכולים באמת לחוות את את הדבר הזה שיש שם איזשהו משהו שהוא מעבר לפרסונלי, שהוא האני האמיתי שלנו. זה נושא שהוא השורש של כל השורשים, לפני כל חקירת אמת, השאלה, who am I, צריכה להיות.
זה, שלחת לי בפייסבוק, אז אני מראה את התמונה, זה מתוך הספר Talks with Ramana Maharshi, יש לי פה את הספר, חרשתי אותו, לפני שנים חרשתי אותו חזור וחרוש, מעמוד 63, The present difficulties that the man thinks that he is the doer, but it is a mistake. It is the higher power which does everything, and the man is only a tool. If he accepts that position, he is free from troubles, otherwise he courts them. אתה רוצה לתרגם?
הקושי העכשווי הוא זה שאדם חושב שהוא זה שעושה את המעשים, אבל זו טעות. זה הכוח העליון, או אפשר להגיד אולי אלוהים, שעושה כאן הכל, והבן אדם הוא רק כלי, או פיון. אם אתם מקבלים את העמדה הזאת, אתם חופשיים מכל צרות, ואני לא מבין את השורה האחרונה.
Otherwise he courts them, כי אם אתם לא מקבלים את העמדה הזו, אתם בעצם בתוך הצרות, אתם בתוך הקורט, okay. בתוך המשחק הזה של
הצרות. הוא לא אומר את זה, הקונספט של not self, וגם ביהדות, זה פשוט ללכת מעבר לאגו, כן? יש לנו את האגו שלנו, שהוא ההזדהות שלנו, ולכת פשוט מעבר לאגו, אגו הוא איזשהו מין פיון, שחקן, פרסון, מה זה פרסונה בלטינית? מסכה, כן? אז זה המסכה שלנו, ואני חושב שבאמת בשביל לא לאבד את שפיות דעתנו שנחשפים לכל האמיתות האלה שכאן שי מעלה הרבה מאוד שנים, מאוד חשוב שיש את הפרספקטיבה הזאת, וגם יש באמת את החוויה הזאת, או תרגול של החוויה הזאת בתוך חיינו.
נכון. אתה רצית קודם, לפני שהתחלתי עם הויפאסנה, ולקחנו את הנתיב הזה.
כן, אני רציתי, כן, רציתי דברים שעולים היום באקטואליה. בוא ניכנס שנייה לתוך המשחק של המטריקס, כי כל מה שאנחנו, או מה שאנחנו מתעסקים בו ומנסים להעיר אנשים, זה לזה שהם בתוך המטריקס, בתוך האשליה של המטריקס, המשחקים של הכוחות בתוך המטריקס, בשורה תחתונה מצביעה מחוץ למטריקס, אם לוקחים את זה עד הסוף. אז היום אני רואה שמדברים הרבה מאוד בישראל של פוליו, שיש פוליו. ואז כמובן שמדברים, או צריך חיסונים לפוליו וכל זה, ולמעשה מה שאני רואה הם עושים את...
אני מושתק, לא ראיתי. שאלה, אתה ראית את תחילת השידור הזה היום?
התחלתי כמה דקות בתשע כזה, בתשע אצלך פתחתי.
אוקיי, אז לא ראית את ההתחלה, תמשיך, אני תכף אגיד לך למה, בסדר, תמשיך.
אוקיי, אז רואים שבכל מיני צורות הם מנסים להסביר כל מיני תופעות שקורות, והם נותנים לזה כל מיני צידוקים, זה כי אנשים רואים יותר מדי נטפליקס, אז יש להם התקפי לב, ועכשיו יש בביוב פוליו, ולמעשה כל זה הם תופעות לוואי של החיסון, שזה סוג של הרעלה, אולי יש עוד גורמים כמו 5G, אבל צריך לדעת שפוליו, במקורו מעט מאוד אנשים יודעים את זה, שפוליו הוא כנראה נגרם משימוש בחומר ההדברה DTT, שהיה מאוד נפוץ בשנות ה-40 וה-50, היו מרססים את זה ילדים בבריכות, היו את איפה שהיו ירקות, פירות בעיקר, אז באמת יש תופעה שאיפה שהיה הרבה מאוד אורד של מטעים של תפוחים, אז היה שם אחוזים מאוד גבוהים של תחלואה, ואז היה לזה כל מיני סיפטומים לכל מיני הרעלות, ואז אגדו את כולם דרך פוליו, אז יכול להיות שיהיה לך בעיה בנשימה, או שיהיה לך בעיה ללכת, ועוד כל מיני דברים, פשוט נתנו את כל זה איזשהו שם אחד, ואז אמרו, נמציא חיסון, ובאמת רואים שברגע שהם התחילו היה כבר דעיכה של התופעות האלה, וברגע שהתחילו לתת החיסונים, פתאום היה ספייק עוד פעם, כי גם החיסון זה סוג של רעל, וכמובן ה-DTT הפסיקו להשתמש בו, הוציאו אותו מהחוק במערב, ובאמת המחלה הזאת נעלמה, ועכשיו יש לנו הרעלה חדשה עם החיסונים, ומשתמשים באותם שיטות, מה שהם כאילו, מה שגורם למחלה, הם מאשימים דברים אחרים, ואז מצדיקים להמשיך באותו נרטיב שהם גרם למחלה מלכתחילה.
אז תן לי רגע לחדד, קודם כל אני מסכים איתך, אני לא דיברתי הבוקר על DDT, זה נכון, אני הראיתי שני דברים, אחד, הראיתי סרטון שפרסמתי לפני חצי שנה או שנה, אני לא זוכר בדיוק, אפשר, אתה יודע מה, אני יכול לראות מתי העליתי אותו, שנייה, אני אגיד לך מתי הוא עלה, איפה מופיע, לפני 6 חודשים, לפני חצי שנה, אמרתי, אוקיי? ובסרטון הזה הוא התייחס, דוקטור ארדיס אמר שה-CDC הוציא ידיעה אז, שבקרוב, בחודשים הקרובים, אנחנו נראה בארצות הברית, כן? הרבה ילדים עם פוליו.
מתי זה יצא?
לפני חצי שנה. אוקיי? והוא דיבר על זה, מה שאתה רואה במסך, Public Health Dispatch, זה מהפיליפינים ב-2001, Acute Flaccid Paralysis, Associated with Circulating Vaccine Derived, פולווירוס, אוקיי? זה מ-2001 CDC, הם ידעו את כל זה, ודבר נוסף, אני אראה לך רק את הסרטון, ותכף אשלח לך אותו גם בפרטי, שיהיה לך אותו, בסדר? רק שתראה על מה מדובר, זה הסרטון הזה, עם דוקטור ארדיס, שבראיין אותו מישהו, How does CDC already know kids are going to be paralyzed in next 4 months, אוקיי? ומה שקורה היום בישראל זה זה. עכשיו, נעזור רגע את ה-DDT, כי אנחנו, מה שהיה לנו בחודשים האחרונים זה זריקות הילדים, אוקיי? ועכשיו מתגלים מקרה שיתוק. עכשיו, מה שהוא אומר גם, זה שה-acute paralysis הזה שהם קוראים לו, Guillain-Barre syndrome, זה הכל פוליו. זאת אומרת, מקרה שיתוק של הפנים, של הזרוע, של הרגל, זה הכל פוליו. אז הם יודעים את זה כי הם יודעים שא', בחיסוני השפעת, יגרמו לדברים דומים, ושתיים, בזריקות הקורונה, גם שנתנו לילדים, יקרו דברים דומים. אז זה, אני אומר עוד פעם, פרסמתי את זה לפני חצי שנה, הוא אמר את זה בערך לפני חצי שנה, ופרסמתי את זה מיד, והיום בבוקר אמרתי, רגע, אני זוכר שהוא דיבר על זה, וחיפשתי את הסרטון, הלכתי אחורה, כי לא זכרתי איך קוראים לו, וחיפשתי את הסרטון, מצאתי אותו, אמרתי, זה, אתה מבין? כי אמרו לנו, שזה הולך להגיע, ועכשיו התחילו לדבר פה על פוליו, עכשיו יכול להיות שידברו איתנו גם על PIMS, דיברו לפני חודשיים על תסמונת דלקתית רב מערכתית בילדים, אוקיי, יכול להיות שעוד מעט ידברו איתנו על מרבורג, ומה שהראיתי גם בבוקר, זה שאת זה אתה מכיר את התמונה הזאת, אני אראה אותה שוב, זה כזה מהיר מאוד, אני עובר על זה, כן, שזאתי, איך קוראים לה, סיגל סדצקי, אמרה שהיא נפגשה עם ראש ארגון הבריאות העולמי, דוקטור הנס קלוגה, שאתמול דיברתי עליו במצגת עם לאורה, היא הזכירה אותו כאיך הוא קשור למשפחות האצולה בזה, והוא אמר שהמגפה הנוכחית היא רק חזרה גנרלית למגפה שעוד תבוא. וגם את התמונה הזאת כבר הראיתי כמה וכמה פעמים, כי בעצם על מה מדובר, בדיוק כמו בהתחלה של הקורונה. אמרו יש מגפה, אנשים ימותו ברחובות, כל השטויות האלה, לא קרה כלום מזה. אחרי שהתחילו לקחת זריקות, התחילה מגפה. עכשיו, לא קוראים לקורונה, אבל התחילה מגפה של מלא פגיעות, מלא התפרצויות של מחלות כאלה ואחרות. ועכשיו מה שהם אומרים, יהיה פוליו, ואת צריך לקחת חיסוני פוליו, ויהיה אולי תסמונת דלקתית רב מערכתית, וימציאו איזה חיסון לזה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, ברגע ששמו מסכה אנשים, לקחו בדיקה, דחפו למטושים לאף, ולקחו זריקות, זהו, הם בתוך המערכת הזאת שתיתן להם עוד זריקות ועוד בדיקות ועוד פתרונות לבעיות שהם המציאו. ואנשים לא קולטים את זה, ועל זה דיברתי בחצי שעה לפני שנכנסת. רק שתדע, והראיתי את בערך חצי מהסרטון הזה. אז אני כבר אשלח לך את הקישור אליו, כי אני חושב שזה חשוב שגם אתה, אצל המקורבים שלך, אתה יודע, בערוצים שלך, בקבוצות שלך, תפיץ. אני שולח אותו בטלגרם, בסדר?
אני מחפש פה בדיוק איזה משהו.
זה ממש חשוב, כי רוב האנשים, אתה יודע, הם לא מונחים בזה, והם פשוט לא מונחים בזה.
כן, רוברט שלדון, שהוא אומר שלצערו, הוא רופא, הוא אומר שלצערו, המקצוע שלו הוא הגורם מספר אחד של תמותה.
כן.
והאמת היא, מדברים על זה שב-2020, ואפילו 2021, לפני שהתחילו החיסונים, במדינות מסוימות היה פחות תמותה מכל שנה לפני כן, פתאום.
גם בישראל.
אחת הסיבות לזה, זה שאנשים פשוט פחדו ללכת לבית חולים, אז הם הפסיקו לקבל את כל הטיפולים שהיו הורגים אותם פשוט לפני כן.
כן. גם בישראל, אגב, ב-2020, היו פחות מקרי מוות, זה היה לפני הזריקות, כן? ב-2020 היו פחות מקרי מוות מחמש השנים שקדמו ל-2020, זאת אומרת 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, אוקיי? ב-2021, זה בדיוק מה שאמרנו גם ב-2020, שברגע שיתחילו הזריקות, אוקיי? אז מקרי המוות יהיו בעלייה ומקרי מחלות. עכשיו, גם אם מקרי המוות לא בעלייה, מקרי המחלות בעלייה, זה אומר שבלונג רן יהיה דקליין בפופוליישן. ואם אני מתייחס לתוכנית או למה שפורסם מהאתר של digel.com, בגדול מדובר, התוכנית שלהם זה שעד איזה, שוב, לפי מה שפורסם בdigel.com, זה ב-2025, יהיו בישראל 4 מיליון אנשים. אז אני קצת כזה אומר, אוקיי, ומצד שני הם בונים כבישים, מפתחים, בונים עוד שני יישובים בגולן, ואני אומר, איך זה מסתדל? זה אני לא מבין, יש לי פה דיסוננס, מצד שני הם לא רוצים כאילו להפסיק
את זה. חיים, הם יבואו.
כן. כן, מעניין, אתה רוצה שאני אראה את התמונות ששלחת לי?
כן, תראה אותם, אני חושב שהם רלוונטיות. אני, מישהי אמרה לי, מישהי בצ'אט איתי אמרה לי שיש היום 1,500, או היה 1,500 מתים בשבוע בישראל, שזה נשמע לי...
לא, נראה לי מטורף, אבל מצד שני, לא נראה לי. אולי חצי מזה, כי אומרים לא יודע, האמת, אני לא יודע, לא רוצה סתם לדבר עם מספרים, או כותב רוברט אס מנדלסון, דוקטור?
מאות בשבוע.
איך?
בדרך כלל מתים ממש מאות ספורים בכל המדינה, מכל הסיבות בשבוע, אז אם זה 1,500, זה משהו אסטרונומי. מישהו אמר לי שטל, אני לא זוכר לשמוע מלא, שהוא אמר שמתו בישראל בינתיים בין 100,000 לחצי מיליון אנשים, שזה גם נראה לי לא סביר. בינתיים, מה שאני רואה, אפילו אם היא עלתה באופן גדול, זה עדיין לא בקנה מידה שהם מדברים עליו, של הערך של המיליונים.
כן, אבל אתה יודע, זה... שוב, אני לא יודע מה יהיה, אני יודע מה התוכניות שלהם, ואני יודע לאן אנחנו צריכים לקחת את המציאות שלנו ואת האמת שלנו. אני רק שנייה מראה פה את מה ששלחת, רוברט אס מנדלסון, דוקטור, most medical checkups are just an opportunity for doctors to sell you treatments you don't need and will most likely cause you harm. וסליחה, זה מנדלסון, ויש גם את הרברט שלטון, דוקטור, we erroneously, זאת אומרת, בטעות interpret the efforts of the body to restore health as disease processes, blame them on bacteria and viruses and treat them with deadly drugs. או במילים אחרות, בצורה מאוד פשוטה, לפני כחודש היה לי חום, הרגשתי חלש, ישר התחלתי לשתות מי כסף, ידעתי הגוף נכנס למגננה, ישנתי יום שלם פחות או יותר, לא אכלתי איזה יומיים שלושה, מאז כבר השלמתי את החסר, כן? לא אכלתי איזה יומיים שלושה, יום אחד הייתי עם חום, ישנתי במשך יומיים שלושה אחר כך, פשוט הגוף התאושש וטיפסתי חזרה לאף שהייתי, וזהו, וידעתי, ידעתי שבסדר, הגוף נכנס לזה, ניתן לו לעבור את זה, הכל טוב. מה עושים הרבה אנשים? מרגישים משהו חדש, מרגישים חולשה, חום, הולכים להיבדק, נמצאים מאומתים, אומרים להם, התחסנת? לא התחסנת? אם לא התחסנת, בוא כחיסון. אם התחסנת, תשאר בבידוד, תבוא אחרי זה לבדיקה, נכנסים לתרללת. במקום להישאר בבית, לשתות מיץ לימון, ויטמין C, מי כסף, לנוח, לשתות מים, לעשות את מה שכל בעל חיים בטבע עושה. נח, צם, ישן, זה עובר. אם זה לא עובר, כנראה שהגיע הזמן שלך ללכת, או משהו כזה. או בסדר, לפעמים צריך לפעול, כן? אני לא אומר לא לעשות כלום.
אני זוכר שמעתי שהיה בשיא העניינים, שאמרו שרק אנשים מתים זה רק אנשים שהולכים לבתי חולים. אם היה לך, בוא נגיד, קורונה ונשארת בבית,
לא מה
זה. לבית חולים, אז אני חושב שיש כבר איזה תביעות ענק הזה בארצות הברית, שמדברים על הפרוטוקול, הרופאים פשוט הלכו על הפרוטוקול של ה-Health World Organization, והפרוטוקול רק את האנשים, השתמשו בכל מיני דברים.
לא, גם הרמדיסיביר, אפילו בתחילת הקורונה בארצות הברית, השתמשו פאוצ'י, דחף את הרמדיסיביר, באותו אופן שהוא דחף את ה-AZT ב-AIDS, והרמדיסיביר הזה הרג מלא אנשים. ליאת תשעי מעדכנת שחבר קדישה דיווחו עלייה ממצב של 5 קבורות ביום, 5 קבורות ביום, עלה ל-15 בבית קברות, 1, זאת אומרת פי 3, אבל זה לא, כן, אי אפשר כאילו להשליך מזה על הכל, וגם בטח את הנתונים לא אומרים לנו את כולם. בכל אופן, אין ספק שברגע שבלענו צפרדע אחד, מביאים לנו עוד כמה צפרדעים וכמה דגיגים ואולי איזה קרפדה ואולי כאילו מגדילים את התפריט. אם עד היום בלענו את כל המלחמות כאמיתיות, ואני מודה שאני גדלתי פה, אז בלעתי את כל המלחמות כאמיתיות, כמו רוב רובם הגדול של תושבי ישראל, לא משנה איזה מוצא ומי הם ומה הם, רובנו אכלנו את הלוקשים האלה, אוקיי? וזה נכון, אגב, ליאת מוסיפה, שבבתי חולים נכנסים לדיכאון, התדר יורד, מערכת חיסונית יורדת וכדומה, למרות שאני מבין היום שאין דבר כזה מערכת חיסונית, רק תאי דם לבנים, אבל נעזוב גם את הדיון הזה. ואז בעצם רובנו גדלנו עם הלוקשים האלה שמלחמות אמיתיות. עכשיו, זה לא אומר שאין מקרים אמיתיים, אבל אנחנו יודעים היום שהרבה מהמלחמות מהונדסות. כותב אייל, עם ישראל ממש חי במסעדה צרפתית, כן? מביאים לך בהתחלה, איך קוראים לזה, אפטייזר, אוקיי? ואז דוחפים לך פול מניו עם קצת יין, עם קצת זה, אבל לא אומרים לך שהכל מורעל, אוקיי? זה מסעדה צרפתית מיוחדת, בשילוב עם שוויצרים וליכטנשטיינים. anyway, אז היום אנחנו כבר יודעים שהרבה מהמלחמות, אני בכוונה לא אומר כולם, כי אני לא יודע, אבל הרבה מהמלחמות מהונדסות. אנחנו יודעים שמשברי בריאות הם גם מהונדסים.
אם אתה מעלה את הנושא הזה, מלחמת יום כיפור, כנראה הייתה false flag operation.
כן, כן, זה ידוע.
עם דס, עם גולדה וזה, ודיין, הם רצו לעשות איזה, לתת איזה ניצחון קטן למצרים, כדי שהמצרים יעשו שלום ישראל, ויהיו תחת החסות של ארצות הברית, ויקנו נשק אמריקאי. פשעים נוראים, שממש קשה להאמין.
והיום, וזה קורה שוב. זה קורה שוב, רק יותר בגדול, כי אם האוכל בא תיאבון, מה שנקרא שלהם. חכו רגע, אני שנייה יוצא, שנייה, תשאר איתי רגע, רגע, והופ, איפה אתם יותר? כן, חזרנו, הצוות הטכני, שותה קפה.
לא,
רק תצאו,
סליחה.
מה?
דבר שכבר אתה העלית אותו הרבה פעמים, וזה שנורא חשוב, מה שהתחלנו לדבר לפני שהלכנו למלחמות, זה שאנשים באמת הבינו, שאין מחלה, יש דיטוקס. אני רואה אנשים בתנועה מאוד בטופ של האקטיביזם, של התנועה בישראל, החופש וזה, חוטפים איזה צינון או איזה דיטוקס, אומרים, או, היה לי קורונה, והנה אני...
נכון.
ובזה שהם אומרים, היה לי קורונה, הם משרתים את הנרטיב. והיה לי על זה מריבות חורמה, אנשים עשו לי unfriend וכל מיני...
אני יודע, אני יודע. אני גם כתבתי שם, אגב, אני מסכים איתך, כן? זה לגמרי משרת את הנרטיב. הם לא קולטים את זה.
זה רמות של להבין את הדספשן, יש לזה כל מיני דרגות של הבנה, וזה הדרגה היותר עמוקה.
כן, וזה חשוב, כי עוד פעם, אם אני חוזר למה שאמר גם סטיב פלקונר מספייסבאסטרס, מה שהוא יודע על, על הכתות האזוטריות, איך הם עובדים, אז אפשר ללמוד, כי זה נכון בכל מקרה, זה לא רק להם, זה כמו להגיד ש... אתה יודע, הראיתי קודם את הסרטון עם הטוף, עם הפירמידה, אוקיי? עם המשולש, המשולש ההפוך. אז יגידו, מה אתה, זה הבונים החופשיים, מה אתה מה? רבותיי, הבונים החופשיים לא המציאו משולשים, ולא המציאו פירמידות, ולא המציאו את הספרה 6, ולא את הספרה 3. עזבו אתכם מאחר, הם עושים בזה שימוש לרעה. זה לא אומר שזה רע בפני עצמו, משולש זה לא דבר רע, הפירמידה זה לא רע.
שזה סמל עתיק יומים. שמדבר על השתנות וזמן וזרימה.
מה, הסוואסטיקה?
כן.
כן, לגמרי, לגמרי. אז צריך פשוט לקחת דברים פרופורציות, אתה יודע, זה לא... לא כל דבר הוא שלהם, נהפוך הוא. הרוב לא שלהם, הכל לא שלהם, הם פשוט נכסו לעצמם ועושים בזה שימוש. ומה שסטיב אמר אז ברעיון, וזה נכון שוב, לכל מצב, זה עניין של בסיס הידע שלך, על פי בסיס הידע שלך, ככל שאתה מרחיב אותו, ואתה יודע, כשהייתי בסטילים בצבא, זה היה לפני הרבה שנים, אז הייתי בקר למד א', אוקיי, בקר לוחמה אלקטרונית, וישבתי על מין קונסולה ענקית כזאת, והיו שלוש עמדות, אני הייתי באמצע, והיית אחראי על כל מיני דברים לעשות, לגלות, לראות, ללחוץ, כפתורים, עניינים, זה לא היה דיגיטלי כל כך אז, כן? זה היה מאוד אנלוגי. בכל אופן, מה עושה, וזה נכון גם למטוסים, נכון לכל הציוד שצבא הגנה לישראל, אפשר לקרוא לו צבא התקפה לישראל, בכל אופן, מה עושה הצבא? הוא בעצם לוקח, קונה ציודים, מחליף להם את הקסטות, כאילו את הסופטוור בפנים, ומכניס סופטוור משלו, אוקיי? אז בעצם, זה אותו דבר, ברגע שיש לך בסיס ידע שגוי, אתה מוציא את מה ששגוי מבפנים, ומכניס את התוכנה החדשה שלמדת, למדת שאין וירוסים, עכשיו תתמודד עם העולם, נראה אותך מתנהג עם העולם, כשאתה יודע שאין וירוסים, איך אתה מדבר על זה עם המשפחה שלך, איך אתה מאזין לחדשות, ואיך אתה מבין אותם, וכן הלאה וכן הלאה, למדת שעובדים עליך עם מלחמות, ואומרים לך שיש מלחמה, רגע, בוא נבין את העולם עכשיו, על בסיס התוכנה החדשה שהכנסתי, שאני פועל על פיה. ופה יש משהו מאוד מאוד חשוב, כי ככל שיותר אנשים יגדילו וישנו את בסיס הידע שלהם ויתקרבו יותר לאמת, אנחנו ננצח גם בלי לפעול, אבל כשהרבה אנשים עדיין תקועים בבסיס הידע האילומינטי, האילומיניסטי שמגיע מהחדשות, כל השקרים שיוצאים עלינו, הרבה אנשים עדיין תקועים שם ואתה יודע, I'm not bothered, כאילו הם לא תורחים בכלל, הם לא רוצים לתרוח ללמוד, אז אנחנו מפרפרים במקום ופועלים ומנסים להזהיר והכל היה יכול באמת להיגמר הרבה יותר בקלות אם רוב האנשים פשוט היו לומדים שעובדים עליהם ולומדים מה נכון ומה לא.
שים לב, במילה אילומינטי יש את המילה, אולי זה לא אותו ספלינג, אלימיניישן, יש הרבה אותיות דומות.
לא, אבל זה נכון, זה בא מאותו שורש, מה זאת אומרת?
כן, זה מאותו שורש, אני לא בטוח, כי...
נראה לי שכן, לא? אילומינוס, לומינוס, זה מאוד.
אבל זה כאילו
אילומינוס. בכל מקרה, זה, אתה יודע, זה לטינית, אז fuck it. כן.
רציתי לקחת את זה קצת לכיוון אחר, נושא של בריאות, זה שאנחנו כל הזמן, אתה יודע, אנשים... לא לקחו את החיסון, אבל הם חולים. אומרים, למה אני חולה? לא לקחתי חיסון וכיוצא. יש לנו אין סוף סיבות לחוות דיטוקס, כי אנחנו נורא נחשפים להרבה רעלים. אחד הדברים שאני חושב שהוא מאוד חשוב, זה משהו בפה שלנו. הרבה אנשים יש להם סתימות עם כספית, שזה הרעלה בלתי פוסקת, כל הזמן משתחרר גז, שזה מעיב על המערכת החיסונית שלנו, זה פוגע בנו נורולוגית וכיוצא, והרבה אנשים לא מודעים לזה שטיפולי שורש, זה אחד הגורמים המרכזיים לסרטן, כי יש שם סוג של זיהום בלתי פוסק, והוא זולג לדם דרך כאן העצמות, ואני מכיר אנשים שמטפלים באנשים, מלווים באנשים חולי סרטן באופן אלטרנטיבי, מוכרים קוליידל סילבר לסרטן, אבל יש להם טיפול שורש. בטוח גם המטופלים שלהם לא יודעים שאחד הדברים החשובים לעשות, זה להשקיע את מה שזה, אני יודע שזה סיפור להרבה אנשים, ולהוציא את הדברים האלה באופן אצל רופא שיניים הוליסטי, בסונר דה בטר.
בישראל התחום הזה לא מאוד מפותח, יש אולי שני אנשים, שלושה שעושים את זה, רופא שיניים, אבל אגב, מה אתה נגיד מציע במקום טיפול שורש? אני בכוונה שואל, כי אני עשיתי כמה, למרות שידעתי, לא ידעתי מה הפתרון, אתה יודע, מה הפתרון?
תראה, להוציא את השיניים ולשים או קשרים, או שתלים, יש שתל מסוג מסוים, שיש סרט דוקומנטרי שנקרא The Root Cause, סרט מורה, אז שם הם מדברים על הסוג שתל הזה, הוא לא עשוי ממתכת, הוא עשוי מאיזשהו משהו כמו סרמי או משהו כזה כל הדרך, ואז אין את המתכתיות, אנחנו לא צריכים מתכות בגוף, אנחנו אלקטרומגנטיק ביינג, ושיש לנו את כל המתכות בגוף, זה עושה כל עיוותים שם, אז הפתרון היקר זה לעשות שתלים, והפתרון הזול שעשו את זה במשך עשרות שנים לפני כל העניינים, זה פשוט קשרים.
אני רוצה קודם, תראה, אני רוצה, כי אני גם עסקתי בתחום, קראתי קצת, אתה יודע, בדקתי, חקרתי, אז כמה דברים. אחד, אני עשיתי שני שתלים לפני כמה שנים טובות, עשיתי שני שתלים ואמרתי, זהו, אני יותר לא עושה שתלים, אוקיי? יש פה כמה סיבות. אחד, עשיתי שניים, אחד תפס, אחד לא, אוקיי? שתיים, מי שעושה היום, אני מכיר אנשים שעשו שתלים בכל הפה, כל הטיפולים המגניבים האלה, כאילו, של שתלים בכל הפה וזה, הם לא מבסוטים, אוקיי? זה גם שינה את הפנים, שינה את המראה, הם לא מבסוטים. אז בוא נגיד, עזוב רגע שתלים לכל הפה, בוא נגיד שתל פה, שתל שם, איפה שיש סתימות, איפה שיש גשר, או טיפול שורש, או דברים כאלה. השתלים יכולים לתפוס או לא לתפוס. אם הם לא תופסים, אז מציעים לך השתלת עצם. כדי לקדוח פנימה, כי אין מספיק עצם, אז לקדוח פנימה ולהכניס את השתל, ואז אתה אומר, לא, לא רוצה את זה, כי יכול לפגוע בעצב, יכול לפגוע בעצבים שקשורים לעיניים, דברים אמיתיים, לפגוע בחוש הריח, לא בגלל קורונה או שפעת, אלא לפגוע בחוש הריח בגלל פגיעה עצבית, וכן הלאה וכן הלאה, ואז אתה אומר, לא שווה לי הסיכון אל מול הסיכוי, או אל מול היתרון. עכשיו, דבר נוסף, מה שחשוב להבין, שוב, אני לא יודע מה הפתרון באמת לזה, בגלל זה שאלתי אותך לגבי הטיפול שורש. כשמוציאים את השורש, וכאן אני רגע עוצר, ואני תכף אחזור למשפט הזה. לכו אחורה 80 שנה, מלחמת העולם השנייה, שואה, מעבדות, ניסויים, נאצים, הם עשו את כל הניסויים האפשריים, על הקשר בין שיניים למוח. אוקיי? יש לזה תיעוד לדברים האלה, קראתי את הדברים האלה לפני שנים, לא עכשיו, ב-2008, 9, 10. הם עשו בדיקות, על אנשים בלי חומרי הרדמה, מה קורה בשן הזאת, עם העצב הזה, וכל מיני דברים כאלה זוועתיים, אוקיי? עכשיו אני חוזר למה שהתחלתי להגיד, חשוב להבין שהרבה מרפואת השיניים מגיעה משם, מהניסויים שלהם, אוקיי? בגלל זה אני אומר, ברגע שמוציאים שורש של שן, אוקיי? שהיא מחוברת למוח, חשוב להבין, השיניים זה העצמות הראשונות הכי קרובות למערכת העצבים של המוח, אני לא יודע איך תאר את זה, זה לא, מילולית לא אמרתי פה דברים נכונים, אבל זה העצבים הכי קרובים למוח יחסית לשאר הגוף, אוקיי? זה גדל, השיניים יוצאות בגיל צעיר, הן יוצאות ואחרי זה מתחלפות, והעצבים ממשיכים לצאת לתוך השורש של השן. ברגע שמוציאים את השורש, אז בעיקרון יש מה שנקרא root canal, אוקיי? שזה, תנו לי לצייר על משהו, הנה, נגיד זה השן, ואז הם אומרים שיש ארבע, אוקיי, נגיד זה הריבוע, זה השן, ויש כאילו ארבע, כן? ארבע קנלס, ארבע תעלות. האמת היא שיש הרבה יותר תעלות. נכון, יש ארבע ראשיות, שזה קצת כמו, סליחה על הערבוב נושאים, אתה בטח מכיר את זה, כמו מאונט מרו, שיוצאים ממנו ארבע, ארבע נערות, זה כמו שן, שן עם ארבע תעלות, אוקיי? אבל הטענה היא, שבתוך התעלות האלה, או מתוך התעלות האלה, אוקיי? יש הרבה יותר תעלות קטנות, ושם יושבים טפילים מיקרואורגניזמים קטנים, וכשאתה מוציא את השורש, הם יוצאים ונכנסים לתעלות אחרות, ואז מתחילות הבעיות, שאולי בהמשך שלהם סרטן, זה חלק מהעניין. אוקיי? אז אני רק מחדד את זה, ואני חוזר עוד פעם לשאלה. מכיוון שאני יודע את מה שאני עכשיו אמרתי, אני יודע, זה נכון, קראתי את זה, זה נכון, איך אני מטפל, או מה הטיפול האלטרנטיבי לטיפול שורש?
קשרים. לוקחים, בוא נגיד, חסרה לך שן, שן לפני, שן אחרי, ומחברים ביניהם בכל נמצאים שיש היום, ושים שן סרמיק, או משהו מלאכותי, שפשוט נאחז בשיניים לידו.
אוקיי, אבל אם יש לך להחליף ארבע, או אתה מבין מה אני מתכווה, זה מתחילות שם בעיות. כן.
תשמע, אני לא רופא שיניים, אני חושב שיש אלטרנטיבות בסגנון חוץ מ... אם שתלים, אז אולי שתלים נכונים, ואם אין אפשרות לשתלים, אז באמת לעשות קשרים. ואיך שסבא שלי היה אומר, הגיל עושה את התרגיל, ואנחנו decomposing here, כאילו, מתפרקים לאט לאט, באמת צריך להתמודד עם זה. אני חושב שאם היינו, כל התזונה שלנו היום, אתה יודע, בטבע להריות אין חורים בשיניים, ולפני בתרבויות בערים, בהימלאיה וזה, לא היה להם, הם היו מתים עם כל השיניים בפה במצב מושלם, זה בגלל כל הרגלי אכילה שלנו, אחד הדברים זה שאנחנו אוכלים אוכל מאוד רך, הם היו אוכלים גזרים, היו אוכלים אותם ככה, חיים.
ככה
צודק. זה כבר שורש התרבות שלנו, אבל אני חושב שזה נושא חשוב להיות מודע, לחקור אותו יותר, אולי אחרי זה תשים באתר שלך, יש את הסרט רוט קוז, שאני יכול למצוא לך את הלינק, ויש עוד איזה אוסטיופת שמספר סיפורים מדהימים על אנשים שהיה להם כל מיני בעיות, עם כאבים כרוניים וזה, ועל ידי טיפול לשיניים נכון, אז פתאום הבעיות האלה נעלמו, יש אנשים שפתאום היו שומעים רדיו, יש סיפורים כאלה.
נכון.
והיה להם פשוט סתימות על מגרם או משהו, וזה פשוט היה רספשן.
אני, למרות שנים שחייתי בהודו ולמדתי על הנושא הזה שם, על הקטע של הסתימות אמלגם והשינה, כאילו כל הדברים האלה, לא השכלתי אז, זה פשוט לא הסתדר מכל מיני סיבות, לא השכלתי אז להחליף את הסתימות אמלגם, את הסתימות מתכת בסתימות אחרות. כמובן שהיום כשנופלת סתימה ישנה, כי אני עם סתימות כבר הרבה שנים, כשנופלת סתימה אז כמובן שאני מחליף אותה. ופה בישראל לעשות את הטיפול הזה, אני כאילו, אתה יודע, צריך צברון מיוחד שהחומרים לא ייפנו פנימה, וגם כדאי לא להוציא הרבה בבת אחת, כי יש שחרור רעלים, ברגע שאתה מוציא, אוקיי, אז יש שחרור רעלים, שדי בדומה לטיפול שורש, אז יש פתאום שחרור, אז זה נספג בדם אחרת, ופתאום אתה יכול...
איך לעשות את זה, לקחת פחמן אקטיבי לפני כן, ולהרבה קלורלה, וסלנטיה, ויש כל מיני פרוטוקולים, איך לעשות לפני ואחרי, אבל כן, אפשר לעשות אפילו שתיים בסשן, ולהוציא את זה תוך כמה חודשים, אם יש הרבה כאלה דברים. אני הוצאתי את כולם הרבה שנים בתאילנד.
תשמע, אני מכיר מישהו, כן, תאילנד, הודו, מקומות טובים לעשות את הדברים האלה, גם כי האמת רופאים שם יותר מתקדמים מפה, בטח מהבחינה הזאת, הרפואית, האמיתית, זה לא רק מה שהתאגיד אמר לי, קיבלתי תרופה חדשה, רוצה לנסות, זה לא כזה, זה הרבה יותר הוליסטי נקרא לזה, ומתקדם מהבחינה הרפואית, וגם אני מכיר מישהו שעשה גם, הוציא את כל ה... זה מצחיק. הוציא את כל הסתימות האמלגם, כשהיה בהודו, בסדר? עשה את הטיפול כמו שצריך, הוציא את כל הסתימות האמלגם, והיה מבסוט, ואתה יודע, התרברב, ואני אכלתי את עצמי, כשהוא סיפר לי, שוב ושוב, כי אמרתי, מה, אני פספסתי, יאללה, לא הוצאתי, אתה יודע, התבאסתי על עצמי, ואז כעבור כמה שיניים, כעבור כמה שנים, הוא החליף את כל השיניים, שם תותבות. אמרתי, טוב, אתה יודע, פאק איט, מה לעשות? כל אחד עם הקרמה שלו.
לטיפ לנושא שיניים, ראיתי שאחת, איך קוראים לה, האישה היקרה הזאת שהיא עושה עבודת קודש בתנועה, ראיתי בדיוק שהיא פרסמה שיש לה כאבי שיניים, אז יש כמה דברים שאפשר לעשות, שאני גיליתי גם מניסיוני שמאוד אפקטיביים, שנשמעים קצת מטורפים. אחד מהם זה שלוחה של תרפיית שתן, או urine therapy, פשוט שתן שלנו, אפשר גם לא, אבל בגדול זה שתן שלנו.
אפשר גם שתן של מישהו אחר.
יש גם את זה, אבל מחזיקים את זה בפה, פשוט שותים, מחזיקים ככה זה 20 דקות בשתן, יש הרבה מאוד חומרים אנטי-בקטריאל, מחטים, אם נחתכת בטבע ואין לך משהו אחר, אתה יכול להשתמש בשתן לנקות את זה, ואתה תרגיש שזה שורף, אז מחזיקים את זה בפה, ומאחר שזה מהחלק, למעשה שתן זה דם בלי כדוריות דם אדומות, אז יש בזה הרבה מאוד דברים טובים, ויש סיפורים מדהימים על אנשים שאפילו השורש שלהם נפגע, והיו עושים את הטיפול הזה במשך איזושהי תקופה, ובאמת זה מאוד עזר להם, וגם יש עם זה ניסיון. דבר נוסף שגם בא מאוד הוא, זה אול פולינג, שמשתמשים בזה בעיקר בשמן סומסום, ובבוקר, דבר ראשון בבוקר לפני שאוכלים ושום דבר, לוקחים איזה טיפה מהשמן הזה, שמים בפה ובמשך איזה 15-20 דקות, מזיזים את זה בפה, זה נקרא wish washing, אני לא יודע את זה, וזה גם איזה סוג של להוציא דיטוקס, וגם זה אמור מאוד לעזור להיגיינה של השיניים. סתם שתי טיפים לא שגרתיים.
יש לך משהו שגרתי?
אני בא מהשגרתי, ואני הולך לאלטרנטיבי. הבעיה היא שמה שמוצג לנו של החברה שנולדנו, כמעט הכל שקר, אתה יודע, אמא שלי צוחקת עליי, אומרת, יש משהו שהוא לא קונספירציה, ואני מתחיל, כאילו, כבר קשה לי למצוא משהו שאין בו איזשהו שקר, איזשהו כנונייה, איזשהו משהו כזה, זה פשוט מדהים.
זה בגלל שישנו שינה עמוקה הרבה שנים, זאת אומרת, לא רק אנחנו, גם ההורים, גם סבא וסבתא, וכותב ערן, וזה נכון, שמן ציפורן, אוקיי? הוא גם כותב לצחצח עם חמר ירוק ושמן ציפורן. קיצור, שמן ציפורן לדלקות, שמן ציפורן לכאבים מאוד עוזר. אני רוצה להגיד ש... לא יודע, לפני כמה חודשים, נגיד, כאב לי, אז לוקח קצת, שם באזור, וזה מאוד מרגיע. כן, אז זה גם אפשרות, וקונים בקבוקון ב-20-25 שקל או משהו כזה, ואני כבר קניתי כמה... יש סטוק, לגרגר מים ומלח, זה בסדר, לכאבים זה לא לגמרי מרגיע, תלוי ממה נגרם הכאב, אוקיי? תלוי מה הבעיה, אבל זה יכול, דברים מסוימים זה יכול להרגיע, אם זה נגיד חניכיים מדממות, או כאב חניכיים, אז מים ממלח יכולים לעזור, אבל שמן ציפורן לא בכך יעזור לחניכיים. הסבתות היו מצחצחות עם פחם שחור, סבבה.
זה נקרא פחם אקטיבי.
כן, יש לי פה, גם בקפסולות, גם באבקה, צ'רקול, כאילו activated charcoal, למי שרוצה סתם שתראו.
פחם אקטיבי הוא טוב להשתמש, גם כל פעם שאוכלים איזה משהו שלא שמחים איתו.
רואים, activated charcoal, זה הקפסולות, וזה האבקה. אוקיי? אז כן, יש לי את זה. יש עוד כל מיני דברים. גם ציפורן, האמת שנכון, גם אם אין לשמן ציפורן, מי שיש ציפורן בבית, איפה שכואב, פשוט שם את הציפורן, לא את הציפורן של האצבע, אלא ציפורן, ציפורן חתול, מה שנקרא, כן? קלוב. שם את זה ולוחץ, או שם ליד, ואז הוא מתחיל להרדים את האזור, יש משהו מאוד מרדים בציפורן חתול, ציפורן החתול. ליאת כותבת שהשיניים מסמלות את יכולת הנגיסה שלנו בחיים, אפשר ללמוד על תפוח, אבל עד שאני נוגס, עד שאני לא נוגס בו, אני לא יודע. אז השיניים קשורות גם לזה, שיני חלב, שיני בינה, זה לא סתם, זה נכון, זאת אומרת, בעברית זה מחולק לנו. מה?
בינה זה חוכמה, שיני בינה.
כן, כן. הנה, ענת גדסי, התימניה, נציגת התימנים, אצל התימנים מניחים צמר גפן עם ערק והכנה ביתית על החניכיים, ואני אמר עניינים, אחי, איזה שאין, לא כואב, לא זוכר. כן, טוב, זה ידוע, זה יכול להיות ערק, וגם אם לא היה צמר גפן בתימן של פעם, מצאו איזה חתיכת בד, שמו. יפה. מה, מה?
חקיין טוב.
תראה, האמת שלא כזה טוב, מכיר אנשים טובים ממני, אבל אני יכול לעשות גם את זה, בעין ציפור שיר, גם עורב יכול להיות זמיר. זה ערק ספירט, היא כותבת. כן, וואלה, כותב ערן שהזריקות הרדמה של השיניים מבוססות הנגזרת של הציפורן, נראה לי, כן? אגב, יכול להיות, לא יודע, אבל אני משתדל לא לקחת זריקות, אבל לפעמים פשוט אי אפשר בלי זריקות. מצטער, עם כל הוויפאסנה ואיקוונימוס וזה, לפעמים, כשהוא בא לך עם בתוך השן, ואתה כאילו, וואו, טוב, שים זריקה, אבל לא הרבה.
לא סתם קוראים עצב.
מה, מה?
עצב, עצבים, עצב, כן? זה עצוב.
הוא גורם עצב, אתה נוגע בו עצוב לך, לגמרי. דיוויד שלח פה איזה קישור, אבל אני לא יודע, פייזר דירטי סיקרט איז אאוט, דיוויד אתה בדילי, כבר דיברנו על זה לפני איזה כמה ימים. כן, מוצאים לנו את השני בינה כדי להשאיר אותנו מטומטמים, זה גם קונספירציה, שלא תהיה לנו בינה, יפה. אייל, מה איתך? אתה רוצה לעלות לשידור? מה קורה? תכתוב, אם בא לך, יאללה, בוא נפתח חולפן, שלח הקישור, יכול להיות מעניין. אייל, הוא ביפן.
וואלה.
כן, ויש לו כבר מטוש כזה, אבל זה משהו, זה חנית סמוראית, זה לא מטוש. הוא אמר, מי שבא לתת לי מטוש, אני אתן לו את המטוש הזה. אתה בנהיגה? נו, עם הטלפון, עם הקרינה. יאללה, בסדר. אבל הוא ביפן, ויש לו מטוש משלו. אני רוצה רגע אבל לחזור למה שאמרת ברק, אז יש, ככל שעובר הזמן, אתה מגלה שכמעט כל דבר הוא עם כנונייה מאחוריו, וזה פאקינג נכון, וזה אחת הטענות של מי שלא רואה את הדברים כך, אומר, מה, אז כל דבר זה כנונייה עכשיו? כל דבר, אתה מבין, מכיר את הטענה הזו?
ברור.
ואיך תגיד לו שכן? כן, אבל אתה לא רוצה, כי אז תרחיק אותו, תבהיל אותו, וכן הלאה, אבל כן, כמעט כל דבר, לא אומר כל דבר, אבל כמעט כל דבר בחיים האזרחיים, בחיים המדיניים, בחיים הרפואיים, הכלכליים, הפוליטיים, בלה 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 בלה, כמעט כל דבר, כן, הוא עבדו עלינו. לא כך הדברים אמורים להתנהל באמת, בעולם האמיתי, בעולם האמת. זה עולם השקר, וזה המטריקס שיצרו כבר לפני אלפי שנים, זה לא מעכשיו. זה נוצר והתקדם והתעוות וסטה יותר ויותר מדרך הישר. ממש ככה. כאילו, אני לפעמים חושב על זה, אתה יודע, איך מגן עדן הגענו לכאן, לככה. איך, מה קרה בשנים האלה? איך זה שבמשך שנים לא ידענו לא על אדרנוכרום ולא על רשתות פדו ולא על סחר בילדים וסחר, אתה יודע, גם כשסיפרו לנו וידענו על זה שצבא בריטניה, ארצות הברית, נאטו, whatever, הלך לאפגניסטן ואז גילינו שזה לא למלחמה אלא זה בשביל שדות האופיום, בשביל סחר בסמים, בשביל שה-CIA והאימפריה הבריטית ימשיכו את הסחר בסמים, ידענו את זה, ידענו זה נכון. זה לא שינה לנו, זה לא שינה לנו. כאילו, מה זה אומר? שהמלחמה מפוברקת, שכנראה עוד מלחמות מפוברקות, ואנחנו רואים היום טוב מאוד בתקשורת האלטרנטיבית את התמונות, אתה יודע, ממלחמת הכוכבים, מופיע בערוץ 13, אומרים לאנשים, זה מאוקראינה. אפילו לא משנים, רגע, רגע, שנייה, שנייה, אפילו לא משנים את החיילים, את השריון הלבן שלהם, אתה רואה שזה מלחמת הכוכבים, אם אתה שנייה עוצר. אבל לא עוצרים, כאילו עוד תמונה ועוד סרטון, והכל מפוברק, ואתה אומר, ואנשים אוכלים את הלוקשים האלה. מה אמרת קודם? סליחה, אני...
שאני ראיתי את הדבר הזה עם מלחמת הכוכבים ממש לפני קמים, וחשבתי אולי זה איזשהו רמיזה על התוכנית הבאה שלהם. זאת אומרת, זה לא סתם הם שמו את זה בטעות שם, אלא זה איזשהו, אתה יודע, הפוך על הפוך כזה לקראת הפלישה של החייזרים המדומה.
יכול להיות, ויכול להיות שסתם הם רצו תמונות של War Zones, אתה יודע, אגב עוד דבר, השתמשו בתמונות מאיזה משחק מחשב, לא פה בישראל, והחברה של המשחק מחשב הגישה תביעה על הפרת זכויות יוצרים, מה אתם משתמשים בתמונות שאני יצרתי במחשב בזה, ואז הסירו את זה, זאת אומרת זה לא הגיע לתביעה, כן, אבל שלחו איום, והסירו את זה כי באמת הם לוקחים תמונות ממשחקי מחשב ומציגים אותם, כתמונות אמיתיות מאזור לחימה במלחמה שקורית לכאורה או לא לכאורה כרגע באוקראינה. וכשאתה מסתכל, אתה לא ראית גם את זה, אתה יודע, אני אראה את זה שנייה עוד פעם, שנייה. זה חשוב, כי אנחנו, תראה, אנחנו עוברים מלא נושאים, זה קצת מעניין הקטע הזה, רגע, תן לי למצוא את זה. זה. כן, אני שנייה מראה את זה. אז זה עוד פוסט משבבים בעם, 2017, הקראתי אותו קודם, אני לא מקריא את כולו עכשיו, אבל בהחלט מדובר על תכנון שואה, בעיקר פה בישראל, אנשים לא קולטים את זה, אני תכף אדבר על זה עוד קצת, אבל אנשים לא קולטים את זה, זה בעיקר פה בישראל, השאר זה תפורה בשביל להשחית, להסיט, לבלבל, לענות, להונות, את בני ישראל, אנשים לא קולטים את זה, בודדים קולטים את זה, השאר אומרים, די, אל תגזים, נו, אבל יש קורונה גם שם, ויש קורונה גם שם, נכון, הסיפור הוא באקו, הוא בכל המקומות, יש סיבה גם לזה, אז מה שהוא כותב פה, שים לב לפסקה הצהובה האחרונה, פוטין כקבלן משנה, גם מגויס בעניין, והוא יחד עם ביבי וליברמן, עכשיו זה אולי בנט ליברמן, אבל גם ביבי שם אחרי הקלעים, כן? מתכננים הבאת צבא של מאות אלפי אוקראינים חמושים שיפקחו עליכם כשאתם מסתובבים במחנה הריכוז בדרככם לעבודה באוטובוסים ברכבות. יש תוכנית מגירה להביא לכאן צבא של סינים במקום אם תהיה בעיה עם האוקראינים. אז הדבר הזה, אתה יודע, זה לא סתם נכתב. זה, אפשר להגיד, אוקיי, זה עזרה עבורנו. והתשובה, לפי בועז קני, אמנון מילר, שובבים בעם, התשובה היא חזרה בתשובה. ברגע שנשמור מצוות, או ברגע שנחזור לתורה, ונשמור לעשות את דבר אלוהים, הם לא יכולים לעשות לנו כלום. עכשיו, אני לא אומר לאף אחד מה לעשות, אבל אי אפשר להמשיך להתנהל עם האני, אוקיי? עם האלף, נון, יוד, עם האני שלכם, שאתם רגילים להתנהל איתו במשך שנות חייכם, אתם לא יכולים להתנהל איתו באותו אופן, אתם צריכים להוציא תוכנה ממנו, ולהכניס תוכנה חדשה אליו, כדי להבין את המציאות ולהתמודד איתה ולפעול. ועכשיו אני עוד פעם רוצה להגיד את מה לחזור למה שאמרתי שאני אחזור אליו, וזה הנושא של השואה ובני ישראל. אנשים לא קולטים את זה. אני יודע שגם אתה אולי לא חושב כמוני, וזה בסדר, זה בסדר. מה שאני רואה זה ככה, בני ישראל, הם עצם בגרון, הם עצם בגרון, איזה גרון? של מי? הגרון של בני השטן, הגרון של האליטה, הגרון של משפחות המלוכה, שהן פרעוניות במהותן, והן לא רוצות את בני ישראל בסביבה. ואנשים לא קולטים את זה, אנשים חושבים שהמלחמה באוקראינה, הם לא מבינים שעוד שנייה, ההשלכות, מה פתאום ישראל מצילה אוקראינים? למה ששוודיה לא תציל, או נורווגיה, או דנמרק, או... מה פתאום ישראל קופצת? אוקיי? אני לא אומר שלא צריך לעזור לאוקראינים אם הם נפצעים או אחרים אם הם נפצעים. למה אנחנו צריכים לקבל אלינו אחרי שנתיים של, אתה יודע, בזבוז כספים משווע, אנשים פה פושטים את הרגל מכל כיוון? למה צריך לקבל אלינו עכשיו מלא אוקראינים? מה ההסבר? מה? הומניטרי? עזרה הומניטרית? למה רק אנחנו? מה עם ארצות הברית? מה עם רוסיה? לא רוסיה במקרה הזה, אבל מה עם ארצות אחרות? אנשים לא עושים אחד ועוד אחד, לא מחברים את הנקודות. מעט מאוד אנשים כן מחברים את הנקודות.
רציתי לשלוח לך, אני מחפש פה בדיוק בצד, אני לא מוצא, אבל אחד מיד ימינו של קלאוס שוואב, הוא איזה ישראלי, אני בטוח ששמעת אותו מדבר, הוא זה שמדבר שאפשר לעשות...
נוח הררי.
אדם, ואיזה בחור קוראים לו יובל משהו.
יובל הררי, כן, נו.
מי זה הדבר הזה?
אחיד, אמרת, מי זה הדבר הזה? אמרת את התשובה
תקופה. מה, איך יצא מתוכנו כזה אחד? הוא מדבר ממש כמו מסרטים דיסטופיים, והוא בגלוי.
נכון, מסכים. יש עוד הרבה כאלה אגב, אבל הוא מאוד בולט, מהבחינה הזאת הוא מאוד בולט. אוקיי? כאילו בזה שהוא מוחצן, הוא גם נתן, בתחילת הקורונה הוא נתן מיליון שקל או מיליון דולר לארגון הבריאות העולמי, לעזור להם, אתה יודע?
חסיד אומות עולם.
אז...
מעניין איך תמיד הסוקול יהודים, תמיד הם יהיו בסנטר של הדרמות בעולם. תמיד בהיסטוריה יש איזה יהודי פה, יהודי שם, איזה אחד שרצח את הצר ההוא והתחיל את הברית אדם הראשונה, כאילו תמיד יש איזה משהו, הקומוניסטים, הפרויד, כל מיני מהפכות תודעה, זה באמת מעניין.
כן, אתה יודע, אתמול הקראתי פוסט שכתבתי ב-2012, אני לא יודע אם ראית את השידור אתמול, אבל הקראתי פוסט ב-2012, לפני 10 שנים, שבו השוויתי את העם העברי, לגיבורים בספרים של איין רנד, מרד הנפילים, מרד הנפילים, כמעיין המתגבר, ספרים של איין רנד, או איין רנד, או אישה, כן, לא גבר. אגב, היא יצאה מרוסיה, יהודיה שיצאה מרוסיה, עברה לארצות הברית, והיא חרתה על דגלה בעצם את נקרא לו הקפיטליזם הטהור, של האני, זאת אומרת, האינדיבידואל הוא במרכז, לא הקהילה, לא החברה. כן, הוא חבר של החרוי מחצי פנים, כן. בכל אופן, אז הקראתי את הפוסט, ובאמת, מה שעשיתי, הראיתי כמה העם העברי הוא כמו הגיבורים בספרים שלה. עכשיו, הגיבורים בספרים שלה הם יצירתיים, חופשיים, הולכים נגד הזרם. גם כשכולם אומרים להם שהם טועים, אומרים, לא, אתם טועים, אני צודק, אוקיי? הולכים נגד הזרם, וכל הזמן יוצרים, כל הזמן מביאים לידי ביטוי את העולם הפנימי שלהם, ויוצרים דברים מדהימים, ומייצרים עבודה לכולם. ומייצרים עוד כלים למסחר, ועוד כלים לכלכלה, ועוד כלים לתרבות, ועוד כלים לאומנות, וכל הזמן מייצרים, מפריחים את השממה, אוקיי? אני בכוונה אומר את זה ככה, כי בדומה לעם ישראל, לכל מקום שהוא הגיע, לא משנה אם זה משפחה, קהילה, קטנה או גדולה, כל מקום שהוא הגיע, הוא ידע לסחור, הוא ידע לקלקל את עצמו, הוא ידע להתבטא, הוא ידע לשמור על עצמו, הוא ידע להפריח את השממה, וגם סייע לקהילה סביבו, אוקיי? זאת אומרת, אנשים מסביב אמרו, מה זה? מה זה התופעה הזו של האנשים האלה שבאים ומלמדים אותנו איך להתקדם ולסגשג ולייצר וליצור ולהיות יצירתי ולהיות עצמאי? והדבר ש... וזה גם אמרה אתמול לאורה במצגת שהיא עשתה על משפחות השליטה, הדבר שהם הכי לא אוהבים זה עצמאות. ובני ישראל, במהות שלהם, הם לא לוחמים, הם לא אנשי עבודה, הם עצמאים במחשבתם, עד שבאים וקובלים אותם, ואתה יודע, סוגרים את המחשבה החופשית הזאת בתוך קופסת שימורים, אוקיי? וזה מה שעושים פה במיוחד בארץ ישראל, ב-70-80 שנים האלה, זה מה שעושים, כבשו את התודעה כדי שנהיה צייטנים, הפוך מעצמאים, וכאן, פה מוטלת לנו המשימה, לזנוח את ה... לזנוח את הכבלי עבדות האלה, הצייטנות הזאת, ולהבין שעובדים עלינו, ולהיות חופשיים שוב, או להיות עצמאים שוב, כי זה מה שמפריע להם. עכשיו, אפשר להתדיין אם אתה רוצה להיות עצמאי, בלזנוח את זה וללכת לחזור בתשובה, או לזנוח את זה ולמצוא משהו אחר לעשות, אם אתה באמת זונח את זה. כי יש משהו בתורה, ואני מדבר, לא מדבר על הרבנים או על, על דתיים היום כמות שהם, יש משהו בהתבדלות השכלית והלבבית, הקהילתית, של עבודת השם, שאתה מתבדל ממה? מכל המדע והטכנולוגיות והאקדמיות והשיבה תחומים שהם הביאו עלינו לשימוש לרע, כמו גימטריה, דקדוק, לא זוכר כבר את התחומים, היא הקריאה אותם, כל שבעה תחומי מדע שבהם הם עושים שימוש נגדנו, להפוך לנו את היוצרות ואת הצורה שבה אנחנו מסתכלים על החיים, או לשנות את בסיס המידע או בסיס הידע שדיברנו עליו קודם. והם עושים את זה, וכל עוד אנחנו לא רואים שהם עושים את זה, אנחנו משחקים לידיהם, אנחנו פועלים בתוך המגרש שלהם, רק כשאנחנו יוצאים מהמגרש, ושוב, זה מתחיל פה או פה, אתה יוצא מהמגרש ואז זה מתבטא בפיזי, ואז אתה מתחיל למצוא לעצמך את הכלים האמיתיים במגרש שלך, או במגרש האמיתי של הטבע, של הבריאה האמיתית, אוקיי? ופה, אתה יודע, זה המשימה שלנו, מבחינתי זה המשימה שלנו, וכל עוד אנחנו לא עושים אותה, אנחנו רק צורכים תוכן, זה בעיה. למשל, מישהו פה כתב, איפה זה? גילי גורשטיין, הנה, זה אני אוהב, בוא נראה. גילי, אם אתה עדיין פה, אני אשמח שתגיב לי. שלא תבין, אני לא מתעלם, אני משתדל, דווקא תגובות ספציפיות אני משתדל להראות. גילי כותב, או כותבת, לא יודע, כל הזמן דיבורים בתלס שום עשייה. לגיטימי, גילי, אתה יכול אבל להבין למה אתה מתכוון, ובמקביל, אם תוכל להגיד מה אתה עושה, כאילו במקום ללמד עליי חובה, אני רוצה שתלמד על עצמך זכות, בוא תגיד לנו מה אתה עושה, תלמד אותנו מה אתה עושה, אם אנחנו רק מדברים ולא עושים, תראה לנו איך לעשות, במקום לבקר אותנו, בוא תראה לנו דרך, פשוט. אז אם אתה עדיין פה בשידור ולא יצאת כי נמאס לך כי אנחנו רק מדברים, בוא תראה לנו דרך, ואם אתה לא פה, אני מקווה שהלכת לעולם העשייה לעשות משהו, לעזור לכולם.
זה סוג של הוראה, מה שאתה עושה, והוראה זה סוג של עשייה, עשייה ברמת התודעה. כאילו, ואתה גם עושה מפגשים עם הקערות, ושאתה נפגש, פעם האחרונה שדיברנו זה היה בדיוק לפני שאמרת שאתם הולכים להיפגש, איזה כמה אנשים בנושא של מחאת החופש, אז זה בהחלט הרבה עשייה, ודרך אגב, האם היה איזושהי התפתחות בעניין?
עוד לא. אוקיי. הדגש הוא על עוד, לא. זאת אומרת, אני מקווה מאוד שבקרוב זה יהיה כן. אני מקווה מאוד שבקרוב, שוב, זה לא תלוי בי, זה תלוי בנו, בהתחייבות של אנשים. לשים רגע בצד את מה מפריע להם אצל אחרים, או מה מעכב אותם, או מה הם חושבים שנכון לעשות. כי בסופו של דבר זה, או בתחילתו של דבר, זה להגיע להסכמה. אנחנו צריכים, אתה יודע, אם יושבים עכשיו 10 אנשים, 20, 30, יש הרבה יותר מ-30 דעות בחדר. אז צריך לבטל קודם כל את האקסטרה, ושכל אחד יהיה לו דעתו, ואז הוא ידע גם אולי לבטל אותה בפני אחרים. זאת אומרת, לא בפני אחרים, אלא בפני רעיון, שהוא יותר מאחד או מגבש. סתם דוגמה, אם יושבים עכשיו בחדר 30 פעילים, ואומרים, שנייה, אני אכניס את הידיעה הזאת, ואומרים, אוקיי, בואו נסכים שאנחנו רוצים לבטל את חוק הסמכויות. למה? מסכימים על זה 30 אנשים. סבבה, אז מעכשיו, אותם 30 אנשים, זה מה שהם דוחפים החוצה. לא 30 מסרים שונים, אלא מסר אחד. ואז פתאום יש חזית אחת עם מסר אחד, זה כמו ראש חץ ממוקד. ויש בזה משהו, אני חושב, יותר נכון, כי, כן, כי זה, זה, זה לא מפזר את המחאה שלנו. יש איזה עדכון, שדיווחו על רעידת אדמה לפני כמה רגעים באזור המרכז, ובגוש דן פיצוץ חזק, זה יכול להיות קשור אחד לשני, שי? אולי, לא יודע.
לא יודע שתי.
אני בגולה.
תגיד לי שגם מרטין לותר קינג גם היה מדבר, אבל הוא הביא למהפכה, וכמוהו הרבה מצביעים ומנהיגים, כך שלדבר זה בהחלט סוג של עשייה.
לדבר את הדברים הנכונים, איזה סוג של עשייה. כן. טוב, אני פשוט, יש לי שיחה עוד מעט, אני רק מנסה, טוב, כן, יש לי שיחה עוד מעט, אז אנחנו נצטרך לסיים, אלא אם כן יש לך עוד משהו לומר, אז אני אשמח.
לא, אני חושב שהיה יופי, חלקנו הרבה מידע מעניין ויוצא דופן.
יופי, שמח שהצטרפת אליי, בהחלט העריך את השידור שלא לא כמתוכנן. אז כן, יש דיווחים גם בשוהם, גם באלעד, הייתה רעידה חזקה, לא יודע מה זה, אולי פיצצו מנהרות פה בישראל. כן, זה היה בבדיחות הדעת, ואני מאוד מקווה שזה לא ברצינות, וישאר בבדיחות הדעת. רבותיי, תודה רבה לכם, גבירותיי, תודה רבה גם לכן, ברק כהן משם בתאילנד, אחלה, תודה רבה. שיהיה אחלה יום לכולנו, ממש יום טוב, נפלא, מלא בלבן, מלא בכל טוב. כמובן שנעבור לשלמה קרליבך. ביי ביי. Okay friends, we have a little message to the world. The first thing we say, Od Avinu Chai, God is living.
Israel Chai means my brothers Ryu, my brother, my sister, the whole world is Ryu. Let me tell you something, my darling friend. If someone is asking you, what is God? And this is the answer. God is that one thing which is most real in the world. And if someone asks you, what is that he calls soul? And the answer is, the soul is that little part of me to which God is most real. And if someone asks you, what does it mean to love another person? This is the answer. If I love someone, then this person is most real to me. This is our message, God is real. Let's be real to each other. Because peace will only be possible when one human being will be real to another human being. Oh, Davido, time means real when it comes to the word chai. I want you to join me. Ora vino chai. Ora vino
רדיו חופש, הרדיו של כולנו.
סטיבן,